אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן גיל מרקוביץ' ואתן מאזינות ומאזינים למהומת הסטארט-אפ. זו סדרת תוכניות בנושא יזמות, אנחנו כבר בעונה השנייה, ומספקות לכם כלים להפיכת רעיון מוצלח למוצר או לשירות יעיל ורווחי. למדנו שיש הרבה מאוד עבודה כדי לעשות את זה, ולכן כל פרק אנחנו מייחדות לכלי אחד שהוא יעזור לכם בדרך אל הפעולה ואל השטח. באולפן ביחד איתי יערה כהן, מנהלת פיתוח עסקי בארגון היזמות פרזנטנס.
שלום.
ואלינה שקולניקוב, מנהלת תוכניות יזמות אימפקט בקרן אדמונד דה רוטשילד.
היי.
אני גיל מרקוביץ' ואנחנו צוללות אל הכלי שנקרא המודל הלוגי. ואנחנו נסביר. בפרק הרביעי של העונה השנייה, שזה המקום שבו אנחנו נמצאות בתוך הטווח הענק הזה של מאומת הסטארט-אפ וכל הכלים שיש לנו להספיק ללמד, אנחנו צריכות לדבר על שיטות עבודה. ושיטת העבודה הזאת שאנחנו נדבר עליה היום, המודל הלוגי, היא פותחה עוד בשנות ה-50, במקור לטובת פרויקטים של מדידה והערכה, זאת אומרת להצליח למדוד ולהעריך את האימפקט או את התוצאות של מה שאני עושה, את הביצועים, כן, לדעת אם אני באמת מצליחה במה שאני עושה.
אימפקט במובן ההשפעתי, לא במובן האימפקטי. אימפקט, ביזמות אימפקט, וההשפעה, שהיא המשמעות של המילה אימפקט, הם אינם אותו דבר.
אימפקט בעברית, אגב, זה לא השפעה, זה תהודה. זה פשוט מילה כל כך...
לא שמישה.
לא קשורה גם ל...
אבל בואי נכניס אותה, בואי נכניס אותה. תהודה, את אומרת, זה דווקא אחלה, אני מאוד אוהבת את זה. וזה מבדיל בין השפעה לאימפקט, כי זה בעצם בדיוק מה שאלינה דיברה עליו.
ההדים שה...
מיזם או הפעילות שלי מייצרת, נכון. אז בקיצור, המודל הלוגי נולד במקור בשביל לייצר איזשהו מודל של מדידה והערכה. שיטה שבה נוכל למדוד את הביצועים, והוא התפתח לעוד הרבה מאוד דברים, הוא נפוץ מאוד בקרב עמותות היום, ואנחנו עושות איתו גם מדידה של השפעה וגם מדידה של תהודה. אפשר היום לעשות איתו את שניהם. במקור פשוט אני חושבת שהוא נולד בלי האלמנט של התהודה, בלי האלמנט של האימפקט, הוא נולד רק עד ההשפעה, כדי לוודא שאני עושה את מה שתכננתי לעשות, שבאמת קורה בפועל מה שתכננתי, אבל אנחנו נדבר עליו עם השלב הנוסף הזה, עם התוספת של התהודה.
שווה אולי לציין שבמקור, המודל הלוגי הוא פותח כדי למדוד ולהעריך תהליכי חינוך. יש הרבה גורמים שמשפיעים על חינוך. חינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי, החינוך של ההורים שלי, החינוך של הסביבה שלי וכו'.
כן.
וככל שאנחנו נצלול בתוך המודל, אתם תבינו בכלל למה חינוך הוא היה המקום הראשון לבדוק אותו, כי יש הרבה גורמים שנלקחים בחשבון בתוך המודל. וזהו, ויאללה, בוא נצלול.
חינוך זה נקודה חשובה, משום שזה תחום סופר סבוך, כמו שאת הסברת. וזה מאפשר לנו להבין שהמודל הלוגי כבר בראשיתו, כבר ביום היוולדו, נועד לסייע לנו בתהליכים מאוד מאוד סבוכים, ולהביא בחשבון הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים.
ובגלל שהוא כל כך סבוך, אז גם אנחנו רואים שהרבה ארגונים חברתיים אפילו משתמשים לעתים בהכשרות חיצוניות בתחום הזה, לדוגמה של ארגון מידות, ומידות אפילו פיתחו את תו תקן מידות, כתוצאה מכך. מידות זה ארגון שמתעסק הרבה מאוד במדידה והערכה של אינטרוונצ'נס, של התערבויות חברתיות, והוא עוזר בחלק מהתהליכים שלו גם לעמותות לעבור את התהליך הזה של בניית מודל לוגי, בין אם זה בהכשרות, בין אם זה ליווי פרטני, ייעוץ וכו' וכו', וגם בתו התקן הוא בעצם מאפשר לעמותות לעבור תהליך של קבלת אישור, נקרא לזה, שהמודל הלוגי שלהם הוא אכן מדויק.
הוא אכן לוגי, כן.
כן. אבל צריך להגיד שאצלנו בתוכנית, בגלל שאנחנו לא מתמקדות רק במיזמים חברתיים, רצינו להביא את הכלי...
או נטו חברתיים, שהם non-profit.
נכון. אז רצינו להביא את הכלי הזה, ואנחנו נשתדל לתת לכם את הקונטקסט הכמה שיותר עסקי שלו, כי אנחנו מאמינות שהוא יכול לשמש... גם מיזמים שהם for profit בלבד, למרות שיש לציין ש for profit בלבד זה משעמם.
נכון.
משעמם. וגם, אפרופו מודלים עסקיים והעולם העסקי, גם העולם החברתי בסופו של דבר ועולמות האימפקט סטארט-אפס, הם כבר נמצאים בתוך העולם העסקי. זאת אומרת, גם פילנטרופיה היום מדברת במונחים עסקיים, והפריצה של המודל הלוגי בכלל לעולם העמותות, היא נובעת מהמקום הזה. אנחנו תכף נסלול ממש לתוך איך המודל עובד, ואנחנו נבין שעמותות הרבה פעמים נתקעות בשלב שבו הן רואות את הפעילות שהן מייצרות, הן רואות את ה... אני לא רוצה להשתמש במילה השפעה במובן ההשפעתי שלה, אבל נגיד שהן רואות את ההשפעה המיידית של הפעילות. עשיתי X קרה Y, כן? זה כאילו קשר של סיבה ותוצאה, והרבה פעמים עמותות וארגונים חברתיים נשארות במקום הזה. כשבוויז'ן, בחזון שלהן, הן מכוונות הרבה יותר רחוק, אבל הן מתקשות להוכיח או, במילים אחרות, לנכס לעצמן את ההצלחה ארוכת הטווח של הפעילות שלהן.
כן.
והמודל הלוגי עוזר לפתור את זה, הוא לא רק עוזר לפתור את זה, הוא עוזר בכלל לראות שזה ריאלי ולוגי, כאילו להגיע לנקודה הרחוקה.
כן, הוא כל הזמן.
כן, לנקודה הרחוקה הזו שאנחנו מכוונות אליה. ואם רגע לקשר את זה שוב לעולם העסקי, אז היום שוב פילנטרופים וקרנות מדברות את המושגים האלה, הן רוצות לראות לוגיקה בפעילות של הארגון, כדי בכלל להיות מסוגלת לשים עליו כסף, וזה עוד רגע לפני בכלל מדידה והערכה.
נכון. וזה לפני הכלים הכלכליים בעיניי. כי
המהלך... נכון, נכון, בהחלט.
לכן זה גם עכשיו מגיע בסדר שלנו בעונה.
כי המהלך גם שבצד העמותה או עסק וגם בצד הפילנטרופ משקיע, הוא לא מתרגם במודל לוגי למונחים הכלכליים עדיין, אבל הוא יאפשר לנו, וזאת גם הסיבה שאני רוצה ככה למקם אותנו לספקטרום הפרקים, הוא מאפשר לנו לקחת את המהלכים שעשינו ברמה החזונית, תכנון האסטרטגיה והמחשבות שפיתחנו מסביב להיסטוריה של העתיד שדיברנו עליה בפרק הקודם, ומצד שני הוא יהיה לנו כצעד קדימה בפרקים לקראת מודל הקנבס העסקי ולקראת השיחה שלנו על תוכניות עבודה והוצאות והכנסות וכו' וכו'. הרבה פעמים אנחנו מכניסים את הכלים העסקיים, לדוגמה קנבס מודל עסקי לעולם החברתי, ופה זו באמת הזדמנות לקחת כלי שהוא באמת חברתי ולהכניס אותו לעולמות העסקיים. אני ממש מציעה לכם, גם אם יש לכם עסק שנראה לכם שהמהלך הלוגי שלו, של המוצר, הוא מאוד
מהודק
וגם מאוד obvious, כאילו כן, מובן מאליו. עדיין שווה לעשות לפחות כמה פעמים את המודל הלוגי ולוודא שאתם הולכים עקב לצד אגודל במהלכים ובהשערות ובסיכונים שאתם לוקחים.
זרקנו הרבה מאוד מושגים ועכשיו נתחיל להגדיר אותם. אז התפתחו הרבה מאוד גרסאות של המודל הלוגי, אבל כל הגרסאות מבוססות כולן על ארבע אבני יסוד. אנחנו כבר אמרנו שאנחנו נוסיף אבן יסוד חמישית. בואו נדבר על ארבע אבני היסוד. יש לנו תשומות, אבן יסוד ראשונה, פעילויות, תפוקות ותוצאות. אלה בעצם מתארים את מה שנכנס למיזם, את הבסיס של הבסיס שאני חייבת להתחיל איתו כדי שאני בכלל אוכל לייצר איזושהי פעילות, ואז מה נכנס, איזה פעילות אני עושה עם מה שנכנס, מה יוצא ומה התוצאה, או אם אני רוצה אז השפעה. בשלב מאוחר יותר נוסיף את תהודה. חשוב להבין שהשלב הזה של תוצאות הוא מתחלק לשני חלקים, וזה כאן נכנסת בעצם האבן החמישית שאנחנו מדברות עליה כל הזמן ומוסיפות אותה למודל. אז אפשר לחלק את התוצאות לתוצאות לטווח קצר במיידי, כמו שאת מקודם אמרת, הדברים שעמותות הרבה פעמים רואות שהן עושות במיידי, וגם תוצאות לטווח ארוך, שזה התהודה, מה שנרצה שיקרה בשוק בכלל, בקהל היד שלנו, להשפעה שהיא לשנים קדימה.
נכון. לא אנחנו הוספנו את החלק הזה, זה פשוט תהליך אבולוציוני שקורה עם כל המתודולוגיות האלה.
כן, כן, סליחה אם זה נשמע שאנחנו לוקחות קרדיט.
מנחסות לעצמנו את התיאוריות אינטליגנטיות, אבל בואי.
אנחנו ממליצות אגב על השלב של התעודה גם למי שלא עוסק באימפקט חברתי, משום שהרבה פעמים אפשר לראות שגם לעסקים קלאסיים, עסקים משעממים, כמו שאלינה אמרה, יש איזושהי השפעה לטווח ארוך בשוק, ואם לא תהיה להם את ההשפעה הזאת, יכול להיות שהם ימצאו את עצמם או צריכים להתחדש כל הזמן מאוד מאוד מהר, או פשוט לא מבינים את המקום שלהם בשוק, שזה נכון. מחזיר אותנו לסקירה סביבתית ועל ההשפעה.
לסקירה סביבתית, לחזון. עכשיו, נכון. המודל הלוגי, הוא פשוט לוקח את החזון ושם אותו במילים יותר טנג'ביליות, יותר מוחשיות, יותר ישימות.
כן.
אבל השלב של התהודה, של האימפקט, הוא בהחלט, בהחלט, בהחלט המקום החזוני.
כן. גם אנחנו נראה פחות ופחות בעולם המודרני עסקים שהם נטו פור פרופיט 100% בלי שום חזון מאחוריהם, מייצרים לא יודעת מה, נייר טואלט, כי שוק העבודה משתנה, והרבה מאוד מהשיח היום בשוק העבודה שמדבר על אתגרים של כוח אדם מאוד מחובר למקום הזה שבו כוח האדם המודרני שנכנס היום לשוק העבודה בעולם, חייב את המקום הזה של התהודה של העסק. להרגיש שהעסק שלי יש לו...
משהו, יש לו משמעות.
נכון? חלק מזה דרך אגב זה חרטה, כלומר זה, זה
ניסיון.
ניסיון לנקות את המותג ולעשות לו איזה מהלך.
בגלל זה זה יושב תחת המרקטינג בדרך כלל.
לעשות מהלך בדיוק, מהלך שיווקי, אבל אני כן חושבת שהרבה פעמים עסקים קטנים מספקים לפעמים תעסוקה מקומית, או מעלים את קרנה של כלכלה באזור מסוים, או נמצאים שם דווקא בשביל לתת חיזוק וכתף לאתגרי חוסן בתוך הקהילה. כלומר, לפעמים דווקא המהלך הזה גם מאפשר לנו בכלל בעסקים קלאסיים, נקרא לזה, כן, תודה, רע לקרוא לעסקים משעממים, לעשות מהלך של חידוד של החזון ארוך הטווח.
אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה, ואני רוצה כן, על אף שפירטת מקסים, לתת דוגמה קטנה קטנה.
כן.
הרבה פעמים אנחנו חושבות וחושבים על כל מיני עסקים, באמת בתור משהו שאין להם לאן להתפתח ברמה של ההשפעה, או איזושהי שייכות קהילתית. אז למשל, בואי ניקח עסק של הארדוור כזה. אז אם יש לכם עסק של הארדוור, אז מה אתם כבר יכולים לעשות? מה, אתם מוכרים את המקדחה למי שצריך וכו'. אבל העניין הוא למשל לזהות טרנדים, שאני לא אומרת טרנדים רק במובן של משהו שחולף, אלא טרנד התנהגות שנכנסה והיא משתנה והיא מספרת לנו על כך שהשוק צריך משהו אחר. אז למשל כל העולם של השכרת ציוד הוא עולם שמאוד מאוד מתפתח, ועכשיו את מתחילה לחשוב,
כלכלה שיתופית.
כן, כלכלה שיתופית, ואת מתחילה לחשוב, למה אני צריכה מקדחה בבית? קדחתי בדיוק פעם אחת בשנה, והשכן שלי אני מניחה גם הוא קדח פעם אחת בשנה, אז למה שלא יהיה מעין מחסן כזה שיתופי, או אצל כל אחד יהיה כלי אחד בבניין, ואז פתאום מתחילים להיווצר מחסני השכרת ציוד. ורואים איך חברות או עסקים קטנים פשוט מחליפים את המודל שלהם ממודל של קנייה של המוצר הזה, אגב זה גם מאוד סביבתי אם נחשוב על זה, למודל של השכרת ציוד. ואז מקומות או עסקים פותחים מחסנים קטנים ברחבי העיר, והם פשוט מספקים את השירות, ולפעמים זה גם יכול להגיע עם האדם שהוא נותן השירות, והוא יכול לקדוח וכו'. אז זה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת.
וזה נובע מהשאלה, מהי אותה תהודה שאני רוצה לייצר בעסק שלי? כי אם התהודה שלי היא, אני רוצה למכור כמה שיותר מקדחות, זה משהו אחד. אבל אם אני רוצה להקנות לאנשים מסביבי את היכולת לקדוח, זה משהו אחר.
עכשיו אני רוצה להוסיף, אם אני רוצה לשרוד את השוק במשך הרבה מאוד שנים, אני צריכה לחשוב מה אני רוצה לספק לשוק שלי, לאור השתי דוגמאות שעכשיו נתת, או שתי אלטרנטיבות.
אני בזה ממש עושה לי חשק לשבת ולהקשיב. לא, לקדוח. אני, בואי, אבא שלי קודח, אבל אני, היה לי תפקיד מאוד מאוד חשוב במהלך הקדיחה. הוא היה, קודם כל, אבא שלי,
ברור, להחזיק את השואל מתחת.
כן, אבא שלי הוא מסנג'ר הלאומי, בסדר? עכשיו מה, הוא גם, הוא כאילו היה ממציא לי תפקידים. בואי, בואי תסתכלי, בואי תחזיקי. אז זה כאילו ייצר, זה גידל אותי להיות בעלת תושייה, כאילו מסביב לדברים האלה. היום אני עם העין, אני קודחת חור.
כן, כן. בסדר? לא, אני גם, ככה גם אני חונכתי לעשות את עבודות הבית, ואני עושה את עבודות הבית, לא רק כביסה ושטיפת כלים.
שתדעו שלגיל אין אבק.
אני לא עושה כלים.
אין אבק, פעם אחת אנחנו לאכול אצל ארוחת ערב, כאילו כל...
לא, אני מפסיקה אתכם
לאלתם. רגע, תראה, תחייב לשמוע. אז אריאלה, עכשיו אריאלה יודעת שהיא חולת ניקיון, בסדר? היא נכנסת בבית, והיא מעבירה אצבע, כמו שעושים במסדר הזה. היא נכנסת לבית, יש כאילו כמו נברשת כזאת בכניסה לבית.
בסלון.
היא מרימה את היד, ומעבירה בלמעלה של הנברשת, ומורידה, מסתכלת על האצבע, והיא אומרת, אני לא אמנתי שאת כאן תגיעי.
בואו נצלול על המודל הלוגי של איך לנקות את הבית? לא. אנחנו נדבר על ארבע אבני היסוד, תשומות, פעילויות, תפוקות ותוצרים, ואז תוצאות. אז בואו נדבר על זה. אנחנו מתחילות עם תשומות, בואו נגדיר.
אז תשומות זה בעצם כל המשאבים שמושקעים בפעילות של המיזם. החל מעובדים, מציוד, מהטכנולוגיה עצמה, חומרים, זמן כמובן, הכל בסופו של דבר מתרגם לכסף, נכון. כן, אפשר לתרגם את זה לכסף, אבל כמו שאלינה הזכירה קודם, אנחנו, השיח במודל הלוגי הוא לא על כסף, הוא על מה אני משקיעה בתוך המיזם כדי לקבל מה. השקעתי X, קיבלתי Y.
נכון.
בסדר? זה תשומות.
סוג ההשקעה או סך ההשקעה.
נכון.
גם אבל... וגם בעצם. גם כן? הסוג של ההשקעה וגם סך ההשקעה בסוף.
נכון. אז שוב אני אומרת, זה יכול להיות זמן, זה בפועל. זמן, כסף, כוח אדם.
חומרים.
חומרים, מחקר ופיתוח וכו' וכו'.
פעילויות. כן. פעילויות זה הדבר הבא. והן כשמן כן, הן כל הפעילויות שהארגון עושה כדי לממש את הצעת הערך שלו, כדי להציע באמת את מה שהוא מבטיח או את מה שהוא רוצה בסופו של דבר להציע לקהל היעד.
גם בצד שלו וגם בצד של קהל היעד, חשוב להגיד. כלומר, זה לא רק הפעילויות שהוא עושה כלפי חוץ, אלא גם הפעילויות שהוא עושה כלפי פנים.
נכון.
זה גם מצד אחד גיוס המשאבים, גיוס העובדים,
פיתוח עובדים, כן.
וגם מצד שני, באמת ההטמעה בשוק,
שיווק ומחירות,
ליווי הלקוחות.
וגם בסופו של דבר גם מוצרים, כן, הכשרות מסוימות שאנחנו עושים, המוצר עצמו, הפיתוח של המוצר עצמו וכו'.
כן. ואז אנחנו עוברות אל תפוקות או תוצרים. אפשר לקרוא לזה כך או כך. לא להתבלבל. אותה
גברת בשינוי הדרך.
בכלל, צריך לציין שאנחנו עוברות על מודל לוגי שהוא יותר בגרסה המקורית של מודל לוגי, המודל הלוגי הרזה נקרא לזה רגע, אבל יש הרבה מאוד דוגמאות למודל לוגי, ואם אתם רוצים מודל לוגי בעברית, אז אם אני לא טועה באתר של שיתופים, שזה גוף לשיתוף ידע במגזר השלישי, יש אפילו טמפלייט לזה, כולל הסבר של איך עוברים על זה אחד-אחד. אנחנו גם נעלה את זה לאתר.
נכון. יש בערך מיליון...
תמיד מעבה לנו את הסילבוס, ומבטיחה שהוא יהיה קרי ואפשרי ללמידה.
אין מה לעשות, אין מה לעשות. אני קוראת הקצירים, היא קוראת את ה...
כן, כן.
יש המון וריאציות של המודל הלוגי, שווה גם סתם לחפש, כאילו, תעשו גוגל, חבר'ה, יש מגניב, מגניב.
ברור, כמו בכל פרק, אנחנו תמיד ממליצות על זה, תפוקות תוצרים.
בדיוק.
קדימה, זה מה שאנחנו נרצה שיקרה כתוצאה מיידית, יש לומר, מהפעילויות שלנו. זאת אומרת, אני לא יכולה שיהיה לי פס ייצור, שבסופו של דבר לא יצא לי המכשיר, או האלמנט, או הפיצ'ר, שהוא אמור אחר כך בתוצאות, לתת לי את התוצאה.
נכון, אז אם ניקח עוד פעם, נמשיל את זה לעולם הלואו-טק, אז התשומות שלי יכולות להיות, אני רוצה להכין לחם, התשומות שלי הן מים, שמרים וקמח, אלה העצומות שאני מכניסה לתוך המכונה הזאת, לתוך
שעות העבודה שלך גם.
שעות העבודה שלי, גם המכונה היא בסופו של דבר עצומה, כי ילדה לי כסף.
נכון.
והחשמל שהיא צורכת וכו'.
נכון.
ואז משהו קורה שם, כמו צ'רלי צ'פלין, שעומד ועושה משהו על פס הייצור.
הפעילויות קורות.
ומה שיוצא במיידי, כן, הפעילות עצמה היא הכנת הלחם.
כן, כן? מה שיוצא במיידי.
ומה שיוצא במיידי, זאת אומרת, התפוקות / תוצרים, זה לחם.
נכון.
נכון?
אחר כך נדבר על התוצאה, ונראה שזה לא אותו דבר, התוצאה היא לא לחם.
נים, 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 נים.
החלקים שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה בעצם החלקים שהם הרבה פעמים ה-obvious, אוקיי?
נכון, כי רואים אותם.
אנחנו רואים אותם, אנחנו יודעים מה הכנסנו, על מה בזבזנו כסף, אנחנו יודעים מה הפעילויות שקרו כתוצאה מאותם אלמנטים שהכנסנו לתוך המהלך, ואנחנו רואים את התוצרים או התפוקות באופן מיידי.
נכון.
מה אנחנו לא רואים? אנחנו לא רואים תוצאות הרבה פעמים.
נכון, למה? כי זה כבר רחוק או בפרק זמן.
נכון.
או שהלקוח הוא כבר לא בסביבה שלי, הוא כבר לא נמצא סביבי.
או שאני פשוט בכלל לא שואלת את עצמי.
נכון.
מה התוצאה? אני אומרת, אוקיי, ראיתי לחם, יש
מניחה,
לי לחם, תודה.
אני מניחה שאם בתפוקות או בתוצרים קרה משהו, אז זה בהכרח...
בהכרח
מגיע לתוצאות שאני מבקשת.
ברור. מה זאת אומרת? בכלל המהלך הוא סופרלוגי. הכנסתי... איזה שהם שמרים ומים וזה. יצא לחם, אכלתי את כל היבשת הדת אפריקאית.
נכון, לא יכול להיות, נגיד שבדרך המסעית של השליח התפנצ'ר לגלגל, לא יודעת, אולי הרגשתה בחוץ וירד גשם.
הלחם שלי התקלקל.
עכשיו חשוב להגיד על תפוקות ותוצרים, שצריכה להיות שם מסה קריטית, משום שאם יצא לי לחם אחד, אז יופי, אני יכולה להכיל אותי. ואותי, ואנחנו בעצם רוצות לדבר כאן.
במשך 24 שעות, כן? יום זה מוגבל.
את גיל?
לא, אני בחמש שניות בחסרת.
שואבת את הכיכר.
אז חשוב שתהיה לנו מסה קריטית, משום שבלעדיה לא תיווצר לנו התוצאה, ובסופו של דבר גם ההשפעה, או יותר נכון התהודה, כמו שיערה לימדה אותנו. עכשיו אפשר לעבור אל תוצאות. אז מהתפוקות אנחנו נגזור את התוצאות. התוצאות צריכות להיות כמובן תוצאות רצויות. זאת אומרת, יכולות להיות תוצאות שלא דמיינו, או מהן תוצרי לוואי כאלה שאנחנו לא בהכרח רוצות שיהיו, או צריך פשוט להביא בחשבון אותם, על אף שזה לא מה שבמקור תכננו.
בוא ניקח רגע לדוגמה את הבמבה, שדיברנו עליה לפני כמה פרקים, זוכרות הבמבה?
ברור.
שדיברנו שאחד מתוצרי הלוואי של במבה היה הפחתה באלרגיות. כן, או אפילו אי קיום של אלרגיות לבוטנים ואגוזים למיניהם, כן? לא פיתחו את במבה כדי למנוע אלרגיות, אלא זה היה תוצר לוואי, שלא נלקח בחשבון שיקרה.
זה תוצר לוואי חיובי.
חיובי.
יכולות להיות גם.
נכון, אבל... זה בדיוק מה שאני אגיד, איך עלינה ואני היום, וואו.
לא אבל ו... לא אבל ו...
לא אבל ו...
אנחנו יכולות לקחת את תוצר הלוואי הזה, ואחר כך לנחס אותו לעצמנו, להכניס אותו לתוך המודל הלוגי כחלק ממשהו שכן קורה. בסדר? אז גם לתוצרי לוואי טובים, וגם לתוצרי לוואי לא טובים, יש השפעה על המודל הלוגי.
כן. התוצאות שלנו צריכות להיות תוצאות מלאות, שלמות, לא חלקיות, אלא אנחנו ממש צריכות להבין מהי התוצאה השלמה, ושוב, זה מביא בחשבון גם את מה שתכננו וגם את מה שלא.
גם בהיקפים, אגב. בכמה אנשים אני רוצה לגעת, מה מידת ההשפעה בכל בן אדם?
בתוצאות אנחנו, משום שאנחנו מדברות על משהו שהוא מיידי, mm-hmm. אז אנחנו יכולות לראות את ההשפעה של התוצאות לטווח קצר, כמובן, וגם לטווח בינוני, לפעמים נכנס פה בהגדרה הזאת. Mm-hmm. ואת הטווח הארוך, נוסיף עכשיו, וזאת אבן היסוד החמישית שלנו, שאנחנו עכשיו נדבר עליה במודל הלוגי שאנחנו מתייחסות אליו, וזה האימפקט. זו הרמה הנוספת, הטווח הארוך, והאימפקט צריך בעצם להביא בחשבון את מה שקרה עד עכשיו ואת איך הוא יהדהד, ולכן המילה תהודה היא נפלאה כאן, איך תהיה תהודה לתוצאות שלי, לתוצרים שלי, בעזרת התוצרים שלי וכו', בהמשך, בשוק שבו אני פועלת. זהו, אז אנחנו צריכות לדעת איך לקחת את הנתונים הפיננסיים, החברתיים, הסביבתיים של התהודה הזאת, וגם להציג אותם, כי הם יעזרו לנו להשיג השקעות, או פשוט להבין איך לפעול במודל שלנו, כדי שהוא יהיה לוגי.
במודל לוגי, והסיבה שהדבר הזה נשמע אקדמי הוא כי זה אכן אקדמי, צריך ממש להביא בחשבון את האלמנטים של ההשערות והנחות היסוד שלנו. כלומר, חשוב להבין קודם כל מהם הנחות היסוד כשיצאנו לדרך, ואז למפות לעצמנו את ההשערות שיש לנו על המודל עצמו. כלומר, האפשרות להגיע לתוצאות רצויות ולא רצויות היא רק אם אנחנו יודעים מה הם אותם תוצאות שאנחנו משערים שנגיע אליהם.
נכון.
היכולת למפות תפוקות כמו שצריך, היכולת למפות תוצרים כמו שצריך, כל אלה נובעים מסך סימני שאלה שיש לנו מלכתחילה. כלומר, אני לא נכנסת למודלוגי ואז אומרת לעצמי, רגע, אבל בעצם אולי משהו פה היה לא הגיוני, אבל אני לא יודעת מהו. אם נכנסתם למודל והוא לא הגיוני ואתם לא יודעים למה הוא לא הגיוני, זה כי לא שאלתם את השאלות הנכונות מלכתחילה, וחשוב מאוד לעשות מיפוי של אותם שאלות קריטיות.
כן.
או שכרגיל, חרטטתם את עצמכם באיזושהי צורה, ויש כשל לוגי במודל הלוגי.
כן, יפה, ולכן הבליינד ספוט שלנו, הנקודות שאנחנו עיוורות ועיוורים להן, הן קריטיות. תעזרו באנשים, תראו להם את הדבר הזה, תחשבו עם עוד אנשים, תעשו סיור מוחות, זה חשוב, לא לעשות את הדבר הזה לבד. צריך להביא בחשבון, כמו שאלינה אמרה, את ההשערות, לזהות אותן בכלל, את הנחות היסוד נכון. שלי ומהן למפות את ההשערות, וגם את הסיכונים. זאת אומרת, להבין מה הסיכוי של איזה שהם סיכונים להתרחש, או איזה סיכונים בכלל יכולים להתרחש, ואז לשקלל את הסיכונים האלה בתוך המודל שלי, כדי שאני אבין מה הגיוני שיקרה, ומה לא הגיוני שיקרה, ואני אייצר לעצמי באמת מודל לוגי ישים.
למשל, אני סתם שולפת עכשיו מהמותן, נגיד, חברות תקשורת הן נותנות חבילה, נגיד, במחיר מיוחד לשנה. נקודת סיכון שיש במודל הלוגי של, של חברות התקשורת, היא מה קורה אחרי שנה כשהלקוח יכול פתאום להחליט, וואו, יש חבילה טובה יותר בחברת תקשורת אחרת. או למשל שינויים רגולטוריים שחברות צריכות לקחת בחשבון. עכשיו, החברות לא יודעות מראש שהשינוי הזה עומד להתרחש.
נכון.
אבל זה איזשהו שיקול, סיכון מסוים שהן צריכות לקחת בחשבון שעשוי להתרחש. אז שוב, אנחנו לא יודעים לחזות את הכל ולדעת את הכל, אבל לשער, כשאתה נמצא בתוך שוק, ושוב, זה חלק מסקירה סביבתית נכונה, והבנה מעמיקה של צרכי לקוח, בשביל לקחת בחשבון את הסיכונים הללו.
וחפרו לכם הרבה, זה היה קשה, נכון, ולכן בכל פרק אנחנו ממליצות להזין פעמיים. פעם אחת בזמן שאתן עושות משהו, ופעם שנייה בזמן שאתן יושבות מול אקסל או מול דף ענק לבן, כל אחת והעדפות של אלינה, אני כבר רואה אותך מתחילה לחרחר כאן איזה ריב, אבל כן, או אקסל,
ריב ומדון,
או אקסל, או איזה קיר לבן ענק, ועליו פשוט, ועם סטיקי נוט, ועליו אני רואה כזה, הם יושבים, מביאים מול מסך עם אקסל ומדביקים על המסך סטיקי.
גדול.
אוי, זה נהדר.
אני בעד חלונות, חבר'ה. חלונות זה ה... אם יש לכם חלון פנורמי נגיש.
נכון.
קחו תוש מחיק ותזכרו עליו.
נכון, האמת שזה אחלה, זה ממש עובד.
רק תזכרו למחוק את זה אחר כך.
אז אנחנו צריכות פשוט להזכיר לכם שהמודלים שאנחנו משתמשות בהם, הכלים שאנחנו משתמשות בהם, הם כלים מאוד מאוד חזותיים. זה כל כך עוזר להשתמש בהם בצורה חזותית, כמו שגם אמרנו, שכל הדיזיין תינקינג בגדול יושבת על אחד, על הערך הזה בתור אחד מערכים שלה. ועכשיו, אנחנו נצרף דוגמה לשיחה הזאת, כדי שנוכל להלביש על 5 אבני היסוד שתיארנו, דוגמה קונקרטית שאתם גם כנראה מכירות ומכירים, ואנחנו נדבר על הלמד חברת נטפים. ועכשיו חשוב להגיד דבר חשוב, את המודל הלוגי, כמו ההיסטוריה של העתיד, אגב, שדיברנו עליה בפרק הקודם, צריך לעשות הפוך, להתחיל מהסוף ואז להגיע אל ההתחלה. זאת אומרת שאנחנו בעצם מתחילות מהתוצאה הרצויה, ויותר מזה, התהודה.
מהתהודה. אז למה בעצם אנחנו מתחילות את המודל הלוגי הפוך? אני שנייה חוזרת עוד פעם לעולמות החברתיים, כי פשוט קצת יותר נוח לי להסביר את זה על, על ארגון חברתי. שארגון חברתי יכול להגיע, אומר, אני שם X תשומות, אלה הפעילויות שלי, אלה התפוקות שלי, כן, מה שאני יכול לראות ממש עכשיו. לפעמים אני יכול לראות עד התוצאות, כן, וגם למדוד כן. את התוצאות שלי. את האימפקט, את התהודה, כבר קצת יותר קשה לי לבחון. בסדר? אז מה שקורה הרבה פעמים זה שאנחנו נתקעים בשלב שאנחנו רואים. ולא בשלב שאנחנו לא רואים. כל הקונספט בכלל של להתחיל מהתעודה זה גם לממש את החזון, וגם כשאתה גוזר אחורה במודל הלוגי, בגלל שהוא לוגי, זה להבין האם יש לוגיקה בין מה שאני רוצה להשיג לבין התשומות שאני משקיע.
כן.
זאת אומרת, כל הרצף הזה, עצם זה שאני גוזר אותו אחורה, זה להבין אם מה שאני עושה היום הוא רלוונטי. עכשיו, זה לא חובה. אפשר כן להתחיל מ...
מהמיצומות, ממה שיש לי.
אפשר, לגמרי איך שנוח לכם. אפשר, אפשר, אלינה, אפשר. באמת שאפשר, כאילו אפשר.
מקובל. יש כאן אופוזיציה קשה.
יש אופוזיציה קשה. אני כאילו, מה זה חושבת? אני יודעת ש...
אופוזיציה בצורה הגרמלין.
אני יודעת שאפשר להתחיל גם מההתחלה, פשוט, כאילו קצת... זה לא שזה לא לוגי, זה לא שזה לא לוגי, זה שלפעמים כאילו אונסים קצת את מה שעושים.
את המודל, נכון.
כדי שזה יגיע עד האימפקט שאני רוצה, בדיוק.
נכון.
אבל זה כמו לעשות ההיסטוריה של העתיד משנה ראשונה. יש דברים שהסיבה שאנחנו גוזרים אותם אחורה, זה כי אחרת אנחנו משקרים לעצמנו. זה בדיוק הנקודה של הבליינד ספוט שגיל ציינה. הנקודות עיוורון שלנו בתהליכים, זה שאנחנו, בדיוק כמו שאמרת, מכריחים את המציאות להתאים את התוצרים שאנחנו חושבים, ואת התוצאות שאנחנו חושבים שאנחנו מגיעים אליהם. כשאנחנו הולכים אחורה, אנחנו רואים בעצם את היכולת שלנו להבין האם יש סיכונים שלא לקחנו בחשבון, או האם באמת מה שאני טוענת שאני עושה, אני עושה. כשאנחנו הולכים קדימה, הרבה פעמים אני אומרת, אוקיי, הקפיצה הזאת היא קדימה, היא הגיונית כי ככה.
יגיינית.
יש פה גם פלאק של רדיו רקע בזה, אז זה בכלל מכניס אותי למוקד.
משהו ברוסית, משהו ברוסית. אני מסכימה עם מה שאת אומרת, אני פשוט חושבת שהמודל הלוגי בשונה מההיסטוריה של העתיד, בגלל שהוא מבקש לקחת בחשבון סיכונים, הוא כאילו מכריח את היזמים לשבת ולהתייחס לסיכונים, אז מתאפשר לעשות אותו גם קדימה. אבל, די עם הלא הזה, אבל אני מרגישה את מקטינה אותי.
כל החוקים של סיור רוחות, באגרסיביות.
וגם, it's a free country, ואני עושה מה ש...
יאללה, נדבר על נטפים?
כן.
טוב.
נדבר על נטפים.
את רואה? אני יודעת להגיד כן.
מה זה כן? אחרי שקטלתן אותי, לא רוצה, לא רוצה.
היי, קטלתן ברבות? מה אני עשיתי? חברת נטפים.
ואת מבינה? את רוצה להתקדם, את רוצה להתקדם.
זה התפקיד שלי כאן.
בשלישייה הזאת. To be a facilitator.
זה התפקיד שלי.
איפה לך פעמון?
זהו, נכון, נכון.
אני אוהבת אותך גם כשאת
רואה. אנחנו נוסיף פעמון בעריכה.
אני אוהבת אותך בגלל שאת רואה.
לא בגלל, למרות.
בואי.
חברת נטפים נותנת פתרונות אגרונומיים וגם פתרונות טכנולוגיים שהם מסייעים לחקלאי או לחקלאית בהתמודדות עם המשתנים הבלתי צפויים במהלך הגידול ובשיפור התוצאות העסקיות לקבלת תפוקה טובה יותר.
זה הגדרה מצוינת.
כך נכון. נאמר באתר נטפים.
נכון. וזה האימפקט הרצוי. זו הגדרה של מטרה, הגדרה של יעד של חברה.
רואים שהם עשו סדנת חזון כמו שצריך.
כן, זה לא יעד כמו שזה המשימה, זה כאילו המישן.
המישן, כן.
יש יעדים בדרך שאפשר לפרוט אותם, אגב, מתוך המודל הלוגי, או ההיסטוריה של העתיד, או כל כלי יישומי אחר שנבחר לעשות, אבל כן, כן, זה אמירה חזונית שאפשר להסתכל עליה כאימפקט.
אז עכשיו ממנו, בוא נלך אחורה, אל תוצאות. מה התוצאות? כדי להשיג את הדבר הזה, את המישן,
בשביל שהתוצאות שלנו יהיו מוגדרות כמו שצריך, אנחנו ממסגרות לעצמנו את התרגום של אותו יעד. ואומרות, אוקיי, אנחנו רוצות לוודא את הגדלת היבול ושיפור איכותו של היבול, באמצעות שימוש יעיל במשאבים, כלומר חיסכון במים ובחשמל, בצורה שמייצרת, וזה הטגליין של נטפים, יותר תפוקה בפחות משאבים. מצויה, אנחנו מפרגנים פה לנטפים גם על המוצר עצמו, אבל גם על באמת הדיוק הזה בהגדרות, שאפשר גם לראות את זה אחרי זה בא לידי ביטוי בחומרים השיווקיים שלהם.
נכון.
תחשבו כמה זה עוזר לחברה להיות ממוקדת בעשייה שלה. כל המוצרים שהיא מייצרת, כל הפעילות שהיא עושה, היא מוכוונת לשם.
נכון. אנחנו יכולות לגזור מהתוצאות, את התפוקות והתוצרים. והתפוקות והתוצרים זה בעצם כמות התפתפות שמיוצרות בשנה, שאני צריכה לייצר בשנה, שאני צריכה לספק. כמות ההתקנות של המוצר הזה, כי אם הוא יישאר אצלי במחסן, אז וואו, לא נראה לי שאנחנו נגיע לתוצאה. אז אנחנו צריכות גם לחשב כאן את כמות ההתקנות בשטח, וכמות השווקים שבהם המוצר מותקן ופעיל, משום שנטפים לא פעילה רק בישראל, היא פעילה במקומות נוספים בעולם, וזה אגב גם משפיע על התוצאות, משום שהיכולת של המכשיר שלה או של אמצעי הטכנולוגי להשפיע על שוק בישראל, אז נגיד כאן זה חוסך מים ועושה אימפקט מאוד מסוים, אבל כן, במקומות שזו, אחרים...
זו אגב הייתה נקודת המוצא של נטפים. נקודת המוצא הייתה השקעה במקומות מדבריים.
נכון. נכון, והיום אפשר לראות שהבעיות של המים, זאת אומרת, היעדר המים המתוקים והנקיים בהרבה מאוד מקומות, וחיסול הכביפרים וכולי, זה קורה בהודו, זה קורה במדינות באפריקה, ואפשר ממש לראות שהדבר הזה שנולד כדי לחסוך מים במקומות שהם מתבריאים אינהרנטית, הופך להיות יותר ויותר רלוונטי, ולכן יש לו איזושהי תהודה שונה במדינות שונות. אז כשאנחנו מדברות על תפוקות, אנחנו נרצה גם לדבר על השווקים שבהם המוצר הזה מותקן ופעיל.
אז בעצם כדי להגיע התוצרים או התפוקות שגיל ציינה עכשיו, כמות הפטפות שמיוצרות בשנה, כמות התקנות בשטח וכולי, יש פעילויות מסוימות שאנחנו צריכות לבצע. אז פעילויות יכולות להיות המחקר והפיתוח, כן, כדי לפתח בכלל את המוצר, ייצור התפטפות בפועל, הכשרת חקלאים בשטח, כן, נטפים שולחת מדריכים ומדריכות לשטח כדי להדריך חקלאים, מעבר לשימוש במוצר עצמו, כאילו כן. על השקעה ככלל. אז אמרנו, הכשרות חקלאים בשטח, שיווק ומחירות. אנחנו נציין שלנטפים יש 17 מפעלי ייצור ויותר מ-4,300 עובדים בכל העולם.
זה גם גיוס, גם פיתוח, גם הכשרות.
גם הכשרות, נכון.
גם תשלום על כוח אדם, נכון. גם תנאים סוציאליים ורגולציות בהתאם למדינה וכו' וכו'. כל אומרת, הדברים האלה נכנסים אצלנו פה.
נכון. זאת אומרת שמה שאת אומרת, זה שרק בשביל להחזיק את כוח האדם הזה, עוד לפני בכלל שהתעסקנו במוצר עצמו, רק בשביל להחזיק את כוח האדם, יש המון המון תשומות שצריך לקחת בחשבון.
ואז אנחנו באמת עוברים למקום הזה של התשומות, ואומרים, אוקיי, אז מה הם אותם תשומות? ומייצרים לנו רשימה שאומרת, אוקיי, אז אנחנו צריכים גם ידע וגם משאבים.
ידע הנדסי, ידע מדעי. נכון. אנחנו צריכות לפרוט את סוגי הידע שאנחנו צריכות.
וגם אני צריכה את המשאבים הפיננסיים לטובת כל תפעול ותחזוק ופיתוח. אני צריכה את הכוח אדם עצמו, כלומר, הכוח אדם שמגויס אצלי, אותם 4,300 עובדים.
ושמסוגל להוציא לפועל את הפעילויות שיערה מנתה.
נכון, משרדים לאכלס אותם, מפעלים לאכלס אותם.
הרעיון לפטנט שהיה לנטפים, וכמובן, וכמובן אחת התשומות המשמעותיות שהיה להם בתחילת הדרך.
נכון.
אז בתוך המהלך הזה...
זמן.
וזמן, כמובן. הרבה זמן, והרבה יצירתיות וכו' וכו'. בתוך התהליך הזה, אני רוצה עכשיו שניקח אותו קדימה, ונשאל איזה השערות היו לנו בתחילת הדרך. אז אם היינו מסתכלות על נטפים, אני הולכת איתך על קונספט ההפוך, בסדר, קיבלתי.
לא, זה לא, זה, רגע, רגע, מתחת לחגורה. אחרי שאנחנו כותבים את המודל הלוגי, כן הולכים ממנו קדימה אחורה, קדימה לסוף.
זה לא מתחת לחגורה. זה הפוך, זה לפרגן. למה גם כי אני מפרגנת?
אלינה, את מתנסית עליי, בפנים את מתנסית עליי.
נכנסת לנקודה הרגישה אצל יערה.
אנחנו נדבר על זה אחר כך.
מזרחית מקופחת.
כמה סטריאוטיפים בתוכנית אחת? הרעיון הוא לשאול את עצמנו רגע, אם היינו מסתכלים על זה קדימה, כפי שיערה הציעה לנו, איזה השערות היו לנו מלכתחילה. אז חלק מהשערות היו שהפטנט יעבוד בשווקים אחרים, כי אחד מהמבנים של המודל העסקי הם תמיד החוצה. יכולנו לחשוב על זה שבעצם יש פה את הידע ההנדסי והמדעי כתשומה, והשערה הייתה שהידע ההנדסי והמדעי הזה יכול להיות מתורגם באמת לתפוקה טובה יותר של חשמל ומים וכו' וכו'.
וזה חשוב, כי לא כל ידע יכול להיות מתורגם למשהו ישים.
לגמרי,
לא
נכון.
כל, הרי האקדמיה חוקרת הרבה דברים, ורק חלקם הופכים בסופו של דבר לפיצ'ר.
הייתה פה השערה שניתן יהיה לגייס הון ראשוני, יש לציין ההשערה הזאת, היא כמובן הצליחה פלוס פלוס פלוס, וההשקעות האחרונות בנטפים מחברה מקסיקנית שקנתה אותה ב... לא זוכרת את הסכום המדויק, אבל הוא היה מאוד יפה, מראה שבאמת אותו הון ראשוני התתרגם לבעלי המניות לטווח ארוך. אז אנחנו מסתכלים על עצומות, אנחנו מסתכלים גם על הפעילויות, אנחנו אומרים, אוקיי, צוותי הכשרה, ויש הרבה ביקורת, אנחנו לא ניכנס אליה, על איך עושים הכשרות לחקלאים במדינות, בשווקים מתפתחים, על ידי חברות חקלאיות, אבל צוותי ההכשרה של נטפים ומבני חוות ההדגמה למיניהם, חלק מההשערה שם היא שזה עובד. אנחנו יודעים היום שההשערה הזאת היא דרך אגב במקומות רבים היא אינה נכונה, שחוות ההדגמה אינן עובדות כמו שצריך, ולכן השאלה האם הפעילות הזאת היא תוביל לתוצרים נכונים, היא שאלה שצריכה להישאר כבר בתחילת הדרך בשביל שנוכל לבדוק אותה.
זאת אומרת שאנחנו צריכות להבין, בהקשר הזה אם חברת ההדגמה שלי כנטפים,
נכון.
עושה את עבודתה כדי שאני אוכל בכלל להגיע לתוצאה הרצויה.
נכון, כי אני מזכירה לנו שבתפוקות היה לנו לא רק כמות התפתפות, אלא גם כמות ההתקנות. עכשיו, התקנה היא יכולה להיות התקנה חד פעמית לטווח ארוך, אבל אני גם רוצה לראות שאם אני התקנתי, שגם השכן שלי התקין, כי המלצתי לו להתקין. אני רוצה לראות שהמדינה מוכנה לממן לי חלק בחלק מהמדינות, חלק מהמודל העסקי של ההתקנה של תפתפות
נוספות. וגם אני רוצה לוודא שאם אני הוגה איזה פיצ'ר חדש בעתיד הלא רחוק, אז גם ההתקנה שלא תתקיים שם. זאת אומרת שלא פעם אחת היו מרוצים ממני, אלא ממשיכים להתעדכן בדברים שאני משחררת לשוק.
ואז לפי הכמות של ההתקנות בשטח וההתקנות החוזרות וגדילת ההתקנות, ולפי כמות השווקים והגדילה של כמות השווקים, אני יכולה להתחיל ולהגיד, האם אחרי שהגעתי לכמויות הרצויות, כלומר, התפוקות תוצרים הרצויות, האם הגעתי לתוצאה הרצויה? האם הצלחתי אכן להגדיל את כמות ואיכות התבואה בחיסכון בחשמל ומים? ובשביל זה אני צריכה את אותה מסה קריטית שגילי התייחסה אליה מלכתחילה, ואחרי התוצאות במידה והיינו עושים מערכה ומדידה של אימפקט חברתי וסביבתי של נטפים, היינו אפילו יכולים לעשות אימפקט מטריצה פה ולהגיד, האם כמות הכסף והחשמל והמים וכו' וכו' שנחסך, מתתרגם בהשפעה ישירה עם התוצאות החברתיות סביבתיות שמדדנו, ולהגיד אם כן או לא. נטפים היא לא חברת אימפקט.
וסביבתיות. זה מעניין שאת אומרת שהיא לא חברת אימפקט.
כי היא לא מודדת.
היא לא מודדת. כאילו, זה נכון שהיא לא מודדת את האימפקט, אבל היא כאילו היא חרתה על דגלה להפסיק רעב בעולם, ושיהיה אוכל מזון לכולם.
היא חברה מצוינת ברמה החברתית סביבתית שלה, by far. בגלל שאני מקובעת, כפי שאתן יודעות, אני טוענת שאימפקט חברתי...
שעצם זה שהיא לא מודדת את זה, אז היא לא יכולה לנחס לעצמה...
נכון.
היא לא יכולה לנכס לעצמה את ההשפעות החברתיות שקורות בעקבות התפתפות עם קורות.
נכון. אבל היא יכולה בכל רגע נתון כמובן להפוך להיות חברת אימפקט במידה, ובגלל שהיה לה את ההתכווננות מלכתחילה
נכון.
להיות עם אג'נדה חברתית סביבתית, והייתה לה, ואנחנו יודעים שיש לה מודל עסקי מקיים, במידה וחברת נטפים היום הייתה מחליטה להתחיל למדוד את ההשפעה הסביבתית חברתית החיובית שלה, קודם כנראה סביבתית ואחרי זה חברתית יש לציין, היינו יכולים להגיד עליה שהיא חברת אימפקט.
זאת אומרת, שאם היא הייתה מכניסה בתוך המודל הלוגי שלה,
בסגמנט
האחרון, תהודה, בתהודה, הייתה מדברת, היא הייתה מכניסה שם גם ברמת המישן, את העניין של רעב וסובה ואימפקט סביבתי,
כן.
ומודדת את זה,
היא הייתה חברת אימפקט. אבל אז זה אומר שהיא הייתה צריכה להכניס עוד פרמטר בכל נקודה, כלומר...
נכון, שמתייחס לזה, נכון.
נכון, בתפוקות
לא
ובתוצרים...
לא מספיק להגיד את זה בסוף.
היינו נכון. צריכים להתחיל למדוד כמות של מים שנחסכה פר קיוב לשטח חקלאי X, נכון. אוקיי? אל מול המים כן. שהוא היה מוציא.
או אפילו לאן התבואה מגיעה, כאילו עצם זה ש...
נכון.
זה סבבה שיותר גדלה, אבל מה קורה עם הקרופס האלה? כאילו מה קורה עם הגידולים האלה? לאן הם הולכים?
בואו נחשוב על הסיכונים שאולי כדאי להביא בחשבון במודל הלוגי של נטפים. איזה סיכונים הייתה צריכה לחשוב עליהם?
חברה מתחרה, סיום הפטנט.
מה, טכנולוגיה דומה או לא בכלל?
כן, היום הטכנולוגיות של האגריטק הוא ממש שוק מתפתח, כן? IOT, כל מה שחשוב ב-IOT. חיישנים חכמים שמודדים לך את כמות המים ששפרצת ביחס לכמות האור שהייתה ומה זה צריך. העולם החקלאי כבר מדבר את זה. אז א', אני לא יודעת לומר אם בכלכלות מתפתחות זה כבר קיים. שמה שטוב בתפתפות זה מכשיר טיפש. בסדר? הוא לא עושה יותר מדי. יש שם המצאה גאולית,
זה היופי שבו.
זה היופי שבו. הוא לואו-טק לגמרי. ובגלל זה אפשר גם להשתמש בו בכלכלות מתפתחות, כן? הוא לא דורש עכשיו איזו רגולציה מיוחדת, או הוא דורש להתחבר למים.
או תשתיות מסובכות.
נכון, הוא פשוט דורש להתחבר למים ולפרוס אותו בשטח. אבל כן, העולם של חקלאות, של טכנולוגיה חקלאית, הוא עולם מתפתח, ויש המון סטארט-אפים היום בתחום הזה.
אז אוקיי, תחרות זה סיכון מסוג אחד.
אבל גם הגדילה שלהם לשווקים, אחד הדברים הכי משוגעים בהטמעה של טפטפות, או יותר נכון באי-הטמעה של טפטפות, זה העובדה שהסיבה שלא מטמיעים טפטפות בשטח, זה כי חקלאים לא מצליחים, הרבה פעמים בשווקים מתפתחים, לא מצליחים להאמין שכמות קטנה של מים יכולה לייצר כמות גדולה יותר.
באמת?
כן, הדיסוננס הקוגניטיבי,
אז זה סיכון.
הוא ממש ממש סיכון בהרבה מאוד שווקים, וזאת הסיבה שהרבה פעמים ההתקנה הזאת של מכשיר כביכול בדיוק.
מדהים.
חייב לבוא עם הדרכה, וחייבת לבוא עם הדרכה והדגמה. בגלל זה חוות ההדגמה הן יותר מהותיות מהרעיון של הכשרה מקורית, וגם חוות ההדגמה עד שאין הטמעה בשטח, וממש אני רואה את השכן שלי הרבה פעמים, מגדל כמו שצריך את הקרופ באותו שטח, באותו תנאים, באותה כמות של כסף וכו' וכו', מאוד מאוד קשה לעשות את המהלך הזה.
והרי לכן הנחיצות ב-early adapters, בסטגלנים.
וואו, זה מדהים, משום שזו דוגמה שממש מראה את הבליינד ספוט. מה הסיכוי שאתי חושבת על איזשהו מכשול קוגניטיבי?
אז אני מחזירה אתכם לפרק שלנו על חשיבה עיצובית, ששם דיברנו על זה.
נכון.
נכון? אנחנו חייבים להגיע לשוק ולראות באמת שההשערות שלנו, שאנשים פשוט יראו משהו ויגידו, וואו, זה טוב, או זה טוב לי.
היא עכשיו 5,000 שנה, היא מציפה את השדה שלה. זה מה שעובר במשפחה, זה המסורת. פתאום את באה לה עם צינור פלסטיק שמטפטף למים על
זה לא הגיוני. אני מציפה, אני יודעת שכמה שיותר מים, כמה שיותר תבועה. את באה ואומרת לי, לא, כמה שפחות מים, יותר תבועה.
או איזושהי מידתיות שמתאימה.
זה ממש נשמע כמו...
אוי אוי אוי.
לא, זה נשמע כמו...
לא, כמו קסם, כאילו.
כן.
זה נשמע כמו קסם, ואז למה שאני אמין לך? את מרמה אותי.
למה שאני אמין לאנשים הלבנים האלה, והקסם המוזר שלהם.
נתייחס רגע לעניין מדידה והערכה. נכון, דיברנו על...
כן, זרקנו את זה מלא במהלך
השיחה. אבל דבר ראשון, בואו נזכר שהמודל הלוגי הוא בכלל מראשיתו התייחס למדידה והערכה, להתנאה של תהליך מדידה והערכה.
כפי שאמרנו בתחילת הפרק.
נכון. ועל כמה חשוב בכלל למדוד ולהעריך את ההתנהלות של הארגון שלי, בין אם הוא חברתי ובין אם לא. אז אני אומר בכמה מילים, ואני אתן לאלינה להרחיב אותי, כי אלינה היא השפית העולם בכל מה שקשור למדידה והערכה.
תרחיבי אותה. זה לא להאמין שמחמיאה לי אחרי שאני כל הפרק.
כי אני יודעת להפריד עיקר מתפל, או תפל מעיקר, או אני לא יודעת. אז המודל הלוגי, הכתיבה של המודל הלוגי, היא מאפשרת לי להיכנס עם מדידה והערכה בכמה נקודות. קודם כל, כל שלב צריך למדוד ולהעריך. כל שלב. אנחנו נעשה לו איזשהו תהליך של מדידה והערכה. עכשיו, מה שחשוב לומר על תהליכי מדידה והערכה זה שהם יחסיים. הם תמיד רלטיביים למשהו. אז יש לנו בנצ'מרק, יש לנו נקודת פתיחה, שאיתה אנחנו יוצאות לדרך. והיציאה לדרך היא איפה, אם אנחנו נחזור רגע לדוגמה של נטפים, איפה החקלאי נמצא היום? בכמה מים הוא משתמש היום? כמה יבול יש לו היום? כמה תשומות הוא משקיע היום? כדי בכלל להתנהל עסקית וחקלאית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. בסדר? אז אני צריכה איזשהו בנצ'מרק, שאליו אני יכולה לייחס את כל תהליך המדידה והערכה אחר כך. זאת אומרת, תהליך המדידה והערכה הוא השוואתי, הוא תמיד ביחס ל. ואנחנו עושים את זה בכל שלב. עכשיו, כל שלב במדידה והערכה הוא מתייחס לתפוקות, או לתוצאות, או לאימפקט שאני רוצה להשיג. זאת אומרת, המדידה, היא צריכה להוכיח לי שאני משיגה את מה ש... חשבתי שאני הולכת להשיג, או את מה שאני שאפתי להשיג. אם האימפקט של נטפים הוא מקסום היבול במינימום משאבים, אז אני צריכה לבדוק שהצלחתי למקסם את את היבול של אותם חקלאים שאיתם אני עובדת, במינימום משאבים.
מול נקודת האפס שציינת.
מול נקודת האפס, כן. מול הבנצ'מרק שאותו ציינתי, זה תמיד יחסי להתחלה. ככה אנחנו עושים בכל שלב. אלינה...
זה היה מושלם.
זה מוקלט!
בוא נעשה רגע את המשוואה רק שיהיה לנו מול העיניים, בנקי בלי הדוגמה, אוקיי? אנחנו הולכות למהלך מחקרי במדידה והערכה תיאורטי, אנחנו אומרות, אוקיי, להלן שלושת השורות היסוד שלנו במהלך הלוגי שאנחנו רוצות לבצע במסגרת המיזם.
אם אני אשים X, יקרה Y, והוא יוביל ל-Z.
בדיוק. ובשבילו אני אצטרך כמובן את המשאבים המקוריים. אז אנחנו, יש לנו את הארבע פרמטרים, או אם אנחנו מוסיפות עליו את הפרמטר החמישי של אימפקט, אבל ההיפותזות מלוות אותנו לכל אורך התהליך. להיפותזות יהיה לנו אינדיקטורים למדידה והערכה. כלומר, אל מול הבנצ'מרק שציינה יערה, ראשית ושנית, אל מול התוצאות הרצויות. אז אנחנו בודקות אל מול הבנצ'מרק את ההיפותזות, האם אכן ההשערות שלנו מתקיימות או לא מתקיימות בעזרת האינדיקטורים על כל שלב. תשומות, פעילויות, תפוקות / תוצרים ותוצאות. על זה ניתן להוסיף עוד את פרמטר האימפקט שצריך. כל זה יאפשר לנו גם לפתח תיאוריה של מדידה והערכה, וגם למדוד ולעריך את המיזם, וחשוב לא פחות להיות מסוגלים לשקף אותו. גם לבעלי המניות וגם לבעלי האינטרס במידה שזה פילנטרופי, אבל גם פנימית. הרבה פעמים תהליכי מדידה והערכה מאפשרים לי גם להבין טוב יותר מה אני עושה, אבל גם לשתף את כוח האדם שלי, השותפים שלי, אלה שעובדים תחתיי, מעליי וכו' וכו', במהלך כולו. צריך להגיד, דיברנו על מדידה והערכה של פרויקטים קדימה, אבל הרבה פעמים המודל הלוגי הוא גם יכול להיות כלי תיאורטי שישמש אותנו לפני שהתחלנו את המיזם, בשביל להבין איזה מהלך היינו רוצים לראות, ואז באמת אנחנו נצטרך לחזור עליו ולראות האם המודל יתקיים או לא יתקיים.
בעצם כל מה שעשינו עד היום, בסופו של דבר מתנקז לאותה נקודה. כל הזמן להיות עם יד על הדופק, להסתכל על השוק, להסתכל על הלקוח, צורך, אין צורך, כאילו...
איך נראה הצורך.
כן, זה הכל אותה גברת בשינוי אדרת, ובסופו של דבר גם לכל כלי יש את ה... יש את ההיילייטים שלו, הוא מלמד אותנו משהו אחר, כאילו
כן,
עוד זווית על ה...
כן, הדגש שלו, כן, הדגש של הכלי הוא שונה. בדיוק. נסכם?
נסכם!
לפני שנצא לדרך, נבדוק מה המשימה שלנו, והאם המוצר או השירות שלנו ישיגו את המטרות רחוקות הטווח שאנחנו שואפות להשיג, שהן באות לביטוי במשימה שהגדרנו. לשם כך נייצר מודל לוגי. למודל הלוגי שהצגנו חמישה שלבים. תשומות, כל המשאבים שמושקעים בארגון. פעילויות, כשמן כן הן, כל הפעילויות שעלינו לבצע כדי להגיע אל השלב הבא, שהוא תוצרים, התפוקות של הפעילויות, ואז תוצאות, התוצר הסופי שבעזרתו אפשר להתחיל להשיג את ההשפעה לטווח קצר ובינוני, ותהודה, השגת המשימה שהוגדרה בתחילת הדרך, כלומר, ההשפעה לטווח ארוך. רוב העסקים, הן הקלאסיים והן החברתיים, וגם רוב העמותות, מצליחים להגיע עד השלב הרביעי במודל הלוגי, שאלה השלבים שקל לנו לראות. אבל חשוב לא להתבלבל, משום שלמדנו שמה שקל לנו לראות לא בהכרח קל למדוד, וחשוב להתייחס גם לשלב החמישי, התהודה. לכל אלה הוספנו את ההשערות והסיכונים. עלינו לזהות במשך כל התהליך של יצירת המודל הלוגי את ההשערות שלפיהן אנחנו פועלות, ולהבין שמדובר בהשערה, ואז לשאול שאלות בנוגע להשערות האלה, כדי לאפשר לנו לחזות ככל האפשר את גורמי ההשפעה על המודל הלוגי שלנו. כך גם לגבי סיכונים. ככל שנקדים לזהות אותם או לנחש את קיומם בהתאם לשוק ולטרנדים, נוכל להתכונן לקראתם. את המודל הלוגי רצוי למלא מהסוף להתחלה. רצוי לבצע אותו בעבודה קבוצתית, וכמו כל הכלים שאנחנו מלמדות כאן, הוא גמיש ומוכן לשינוי. המודל הלוגי נולד בעולמות המדידה והערכה, ואם נשתמש בכל חמשת השלבים שבו, נוכל לשקף גם לעצמנו וגם לגורמים חיצוניים את אפקטיביות הארגון. תודה רבה רבה לשתיכן, אלינה שקולניקוב ויערה כהן על פרק נוסף. תודה רבה ליוג'י גבאי, הטכנאי באולפן. עורכת הסאונד שלנו היא ירדן מרציאנו, שגם הביאה את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרק הבא של מאומת הסטארט-אפ.